יכול להיות צדיק. אלא מה? הוא בחר את הכיוון, את הדרך, הכי מסוכן לכאורה, אלא אפשר להוסיף גם כן, הכי מתאים לו. ואי אפשר לדעת מה באמת רצה. להיות, שוב, איש חזק של האמת האמיתית בסדום, ורק איש עז יכול להחזיק מעמד, וסוף סוף מתברר שלמיתו של דבר היה מתנהג כמו במידת סדום. כן. מכל מקום, הניצוץ של הקדושה שהיה בנפשו נשאר בקדושה שלו עד אחרית הימים עם הוד המואביה וכן הלאה. זה מובן, כן? אז אנחנו חוזרים ליעקב ועשיו. אבל זה יש לי משהו.
אתה רוצה לומר, שיש
בנות
כדין יוסף לפני הזמן?
אפשר להגדיר את זה ככה, אבל מכל מקום לא לשכוח שמדובר בבני משפחת אברהם, שהם מאותו שורש של הזהות העברית שהתורה מספרת את ההתגלות שלה באותם הסיפור. מה שרציתי להסביר, שמה שמתגלה שזה רק בדיעבד זה מתגלה שבשורשו, אף על פי ששורשו היה דומה מאוד משורש אברהם, בשורשו היה רשע. זה לא הכרח מלכתחילה, זה ההתנהגות שלו שמתגלה את זה. זה מה שלמדנו הפסוקים הקודמים, כי ההחלטה באה שצריך להיפרד, ואחר כך אברהם מסביר. מכיוון שצריך להיפרד, אז זה מובן שהגורל שלו יהיה, זה להיות בשמאל, והגורל של אברהם בימין. זה מובן. אני רק רוצה לחזור למילה של יעקב ועשיו. זה מה שמסביר רש"י. אני חוזר על רש"י. ממאייך ייפרדו. מן המאיים הם נפחדים. זה לרשעו וזה לתומו. אבל שרש"י מוסיף, זה לרשעות שלו וזה לתמימות שלו. כל אחד מלכתחילה, גם עשיו כשל עצמו, גם יעקב כשל עצמו, היה יכול להיות או צדיק או רשע. מה שבחר עשיו בכיוון שלו, זה סוף סוף להיות רשע בכיוון שלו, ומה שבחר יעקב, זה להיות צדיק בכיוון שלו. אלא ההבדל הוא שיעקב מטבעו היה מיועד לרוחניות, ועשיו מטבעו היה מיועד דווקא לגשמיות, כפי שאנחנו אומרים בה, בלשון החסידים. זה מובן, כן? בנו של יצחק היה צריך לפתור את הבעיה של האדם כצדיק, אבל לאדם יש שתי משימות: לפתור את הבעיות של הרוח ואת הבעיות של החומך, כן? אז מכיוון שעשיו בחר בחומריות, אז יש גם כן כיוון להיות עבד השם בחומריות, דהיינו השופט בעיר, דהיינו כפי שאתה אמרת מה שעשה יוסף במצרים, כן? אבל בלהיות צדיק הוא בחר בצד של רשעו שלו, ובמקביל יעקב בחר בתמימות של להיות איש רוח. זה לא אומר שזה זהה להיות צדיק. איש רוח יכול להיות או צדיק או רשע. להיות איש חומר, זה לא אומר שזה להיות רשע. איש חומר יכול להיות או רשע או צדיק. אבל זה בחר ברשעו שלו, וזה בחר בתומו שלו. זה מובן, כן? אז אנחנו רואים מצב דומה מאוד בין יעקב יעקב ועשיו מצד אחד, ואברהם ולוט מצד שני. מישהו רצה לשאול על זה? טוב. אז עכשיו אנחנו מגיעים למדרש שאני רוצה ללמוד איתכם, זה פסוק י' ד' והשם אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך את עיננה ולזרעך עד עולם. החידוש שיש באותם הפסוקים זה לך את עיננה ולזרעך עד עולם. תזכרו את זה, וזה יעזור לנו להבין את כוונת המדרש. בפסוק הקודם, תראו בפרק י' ב' פסוק זין, הפסוק אומר, וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. פה באותו פסוק זין בפרק י' ב' לא נרמז, לא נאמר לך את עיננה, אלא רק לזרעך. זה מובן? זה מה שנתן ללוט ולרועי לוט לחשוב שמכיוון שההבטחה הייתה לזרע אברהם ולאברהם אין זרע, אז הארץ היחד לצאצאי לוט. אתם זוכרים את העניין של הריב בין רועי לוט ורועי אברהם, את הטענה של רועי לוט. מכיוון שהארץ ניתנה לזרע של אברהם בהבטחה, ולאברהם אין זרע, אז זה שייך לזרעו של לוט. זה מובן? ולכן הם אומרים שהארץ שלהם ואין גזל ללכת לקחת את השדות של הכנענים ושל הפריזים. אתם זוכרים את זה, כן? אז פה יש הבדל בין שני הפסוקים האלו. אני חוזר על זה. קודם כל יש הבטחה לאברהם, לזרעך את הארץ הזאת, אבל רק אז, אחרי יפרד לוט מאמו, מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? לך את עיננה ולזרעך עד עולם. ולכן יש הבדל, כשאברהם הוא עם לוט או להיפך, כשלוט הוא עודנו עם אברהם, ההבטחה לא יכולה להיות כה ברורה. אחרי שנפרדו אחד מהשני, אז ההבטחה ניתנה לאברהם באופן יותר ברוך. לך את עיננה וזרעך עד עולם. זה מובן? טוב, אז קודם כל נקרא את מה אומר השיר על אותו פסוק. כל זמן שהרשע עמו, היה הדיבור פורש ממנו. ופה יש לנו שאלה על רש"י. מכיוון שלמעלה כבר, כשלוט היה עם אברהם, היה גם כן הדיבור לאברהם. תראו את זה דווקא בפסוק זין של פרק י"ב. וירא השם אל אברהם ויאמר. ופה באותו מצב לוט היה איתו. ולכן רש"י מוסיף, ולעיל שהיה לוט אצלו, לוט אצלו, וכתיב, וירא השם אל אברהם באותה שעה כאשר היה, וקל להבין. ראינו, זה עוד לא התגלה, הרשכות של לוט עוד לא התגלתה. רק בינתיים זה מתגלה שהוא אכן מאותו שורש של זהות, אבל מצד הטומאה. וכל עוד שהיה קשור עם אברהם, הדיבור של הקדוש ברוך הוא לאברהם לא היה כל כך ברור, לא היה כל כך מדויק. זה רק לאיזה עתיד לבוא רחוק מאוד, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אני רוצה להוסיף קצת הסבר. כאילו הפסוק רוצה לרמוז, צריך עוד בירור עד שההבטחה יכולה להתקיים. זה דומה מאוד להבטחה של היהודים כלפי ירושלים, לשנה הבאה בירושלים. זה לא ברור מתי, מכיוון שזה לא כבר יתברר אם יהיה הזמן או לא. אז שוב, ההבטחה היא לעתיד לבוא. אז זה דומה מאוד. צריך בירור. וכשהבירור מגיע, אברהם הוא באמת אברהם, ולא אברהם עם לוט, אז הבירור הוא ברוך. לך את עיניך ולזרעך אחריך. אתם רואים את החידוש בפסוק כבר, כן? אז ניקח את המדרש. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוד מאמו. יש לכם את הדפים פה, אני חושב, כן? רב יהודה אמר, כעץ היה לאבינו אברהם בשעה שפרש לוט בן אחיו מאמו. מה רוצה לומר המדרש? בשעה שפרש לוט בן אחיו מאמו, מאברהם, אברהם היה בכעס, כן? או הקדוש ברוך הוא כעס על אברהם. מה הפשט של המדרש? מה שאמרנו מקודם? או בפעם השנייה? כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפרש לוט בן אחיו מאמו. הוא ביקש את זה. למה הוא כועס? מה? לא הבנתי מה שקורה. לא, אף על פי שהצורך שלא תיפרד ממנו, כאב לאברהם את הפירוד הזה. יש מצב דומה. דווקא כששרה החליטה שצריך לגרש ישמעאל, וירא בעיני אברהם. אף על פי שהיה צריך, היה הכרחי לעשות את זה, אברהם היה בן. אנחנו רואים מצבים דומים מאוד, שמידתו של אברהם זה החסד הגמור, זה החסד המוחלט. אף על פי שצריך לזרוק מאמו את לוט, הוא בכעס, דיינו בכאב, כן? אז אמר הקדוש ברוך הוא, לכל הוא מדביק, וללוט בן אחיו אינו מדביק. מה המשמעות? משפיע. אז הקדוש ברוך הוא מסביר לאברהם שהוא מסוגל להשפיע על הכל, שהם חניכי ביתו, שהם חניכיו, שהם את הנפש אשר עשו לחרב למשל, ולוט שהוא בן אחיו אינו יכול להשפיע עליו, לכן צריך שיפרדו. כאילו יש איזה קושי מסוים בלוט שאברהם לא יכול להתגבר עליו, ולכן כדאי שיתפרדו, אף על פי שיש באברהם נטייה אצל לוט שהוא בן אחיו. זה מובן, כן?
מה? מה שמן שלו?
כאילו? נכון, אני מבין. אני מבין את השאלה. לא, כאילו, זה אני לא יודע, מכיוון שאני למדתי בספר שאין נקודות. אבל מכל מקום, אפשר להסביר את זה ככה אם אני הבנתי. כאילו, למי ששואל, ולמה כעס לאברהם זה לא יפה, לא זה היה רשע, אז הקדוש ברוך הוא מסביר. אברהם מסוגל להתייחס לכל באי העולם, וללוט הקרוב שלו בן אחים, לא יהיה לו אהבה, לא. ולכן, כאילו המדרש רוצה להסביר לנו, למה יש באמת כעס לאברהם מן הפרידה ההיא. וזה מובן, כן, אפשר להסביר את זה כך. אבל מקום לקום לפי הפשט, נראה לי שזה הקריאה הראשונה שקראינו, דהיינו, ההסבר. הקדוש ברוך הוא משיב לאברהם, שהכעס שלו, אף על פי שהוא מובן, אינו במקומו. טוב, זה נראה לי. אבל מקום לקום ההסבר השני גם כן נראה לפי הפשט. מכל מקום אנחנו רואים בהמשך, רבי נחמיה אמר, כעס היה לו להקדוש ברוך הוא בשעה שהיה מהלך לוט עם אבינו אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לו, לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי ליורשו. זה מובן, כן? מה רוצה המדרש? זה להסביר את הצורך על מה שאמר הפסוק אחרי ייפרד לוט מאמו. כל עוד שלא נפרד לוט מאימו, הדיבור לא היה יכול להתגלות לאברהם באופן כה ברור. וזה מסביר לנו הרבה דברים, כן? קשה לאברהם להיפרד מלוט, אבל זה צריך, זה מוכרח. ואחר כך מתגלה, כי כל עוד שאברהם מתנהג לפי הביטוי של הגמרא במידה מופרזת, אז זה אסון להיסטוריה של עם ישראל. כן, זה אסון לצאצא. מכיוון שנטבע כבר בשורש הזהות של עם ישראל את הנטייה של המידה מופרזת. אצל אברהם זה לא חטא. אצל אברהם זה רק מידה טובה דווקא. כי אברהם הוא הצדיק של אותה מידה טובה של החסד המופרזת. חסד שאינו חסד מוחלט זה לא חסד. זה מונע. אבל אצל צאצאי בני ישראל שאינם סתם בני אברהם, אלא בני ישראל, בני ישראל שהוא הצדיק של מידת האמת, שהוא בנו של יצחק, בנו של אברהם, כשאותה נטייה מתגלית אצל בני ישראל, אז זה חטא והעונש זה הגלות. זה הסבר של הגמרא. זה מובן? כן, משהו.
האם יש משהו דומה, האם יש משהו דומה בזה שמשה רוצה להוציא את האברהם מישראל?
לא, לא דווקא. אני חשבתי קצת על השאלה. זה עניין אחר לגמרי. כי בתקופת של משה רבנו, הזהות של עם ישראל כישראל כבר התגלתה. יש כבר כתובת, בני ישראל, זה קיים. עם בני ישראל זה קיים. ולכן, יש צורך דווקא להוציא את הערב רב ממצרים כדי להשלים את תיקון, הגלויות, כן. אבל פה זה עניין אחר לגמרי. צריך לגלות, להוליד את הזהות של ישראל. אנחנו כל כך רגילים, לפי הפשט הפשוט, הייתי אומר, האינפח הפשט, כן, שאברהם זה ישראל, יצחק זה ישראל, אז אנחנו לא רואים את השלבים במהלך ההתגלות של הסיפור עצמו, כן? למפחר מיעקב, יצחק הוא ישראל. למפחר מיעקב ומיצחק, אברהם הוא ישראל. ושוב, ההתפשטות, ההתגלות של אותה זהות שנקראת ישראל, מתחילה באברהם. צריך להיות קודם כל אברהם. אבל אם מסתפקים בשלב של אברהם, לא מגיעים לזהות של ישראל. מה שרציתי לדייק, שאברהם כאברהם צודק, כשמידת החסד, שלו היא מופרזת. לא רק שאין בו חטא, הוא צודק. זה זהותו של אברהם. להיות אוהב של לוט, להיות אוהב של ישמעאל וכן הלאה, כן? ואני לא יכול לתאר לעצמי אדם שיהיה כאברהם. זה אדם, לפי הגדרה של המקרא, ענק, איך אומר הפסוק? גדול בענקים, כן? גדול בענקים, בריאה חדשה לגמרי, אברהם אוהבי. זה יוצא מן הכלל, כן? ולכן כשבני ישראל לוקחים את הדמות של אברהם כתורת משה, אז מתגלה את החולשה שהמדרש רוצה להסביר לנו. ברור שאברהם היה צדיק גמור, והוא היה יודע שלוט היה רשע גמור. זה הוא עצמו אומר, ייפרד נא מעליי כי אנשים אחים אנחנו. אבל מכל מקום צריך להבין שחובה על אברהם להיות על יד לוט כדי להציל אותו בשעת סכנה, מכיוון שלמיתו של דבר הוא מציל את רות, הוא מציל את דוד, ולא את זה. אני מצאתי בספר נפש חיים של הרב חיים מוולוז'ין פרק שלם על זה, כן? אסור לבני ישראל לקחת כמודל, אם אפשר לומר, את סיפורי האבות. כי אנחנו צריכים להתנהג לפי השולחן ערוך של תורת משה. כי אנחנו בני ישראל. מי שמתיימר לומר, מכיוון שאברהם עשה ככה, גם אני היה עשה ככה, וכן הלאה, אז הוא טועה. זה מובן. אבל חוץ מזה, צריך להבין את הזהות של ישראל, ואי אפשר, של עם ישראל, ואי אפשר להבין אותו, אלא בלימוד את הסיפורים של המקרא. מזה נובע את החשיבות של לימוד המדרש. זה חוכמת חכמי ישראל שגילו לנו את כל המצבים שאנחנו חיים בדומה למה שחיו האבות. מעשה אבות סימן לבנים, זה מובן. אבל שם זה עניין אחר לגמרי. אולי אני אסביר את זה מקצרה, מה היה הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא ומשה על אותו פסוק, כשזה בפרשת כי תישא, כשמשה רבנו שומע את זה, לך רד כי שיחת עמך. ורש"י מסביר, העם לא נאמר אלא עמך. מה זה העם של משה? זה הערב רב שאתה הוצאת ממצרים וגייחת אותם, לא נמלכת בי, וגייחת אותם ואמרת, טוב, ניכנס גרים תחת השכינה. טוב. ובתפילה של משה, הוא מתפלל לא על הערב רב, אלא על עם ישראל. והסבירו ככה, וזה נותן לנו להבין את זה. אם הערב רב לא יוצא ממצרים בשעת יציאת ישראל ממצרים, צריך בתקופה אחרת לחזור עוד לגלות כדי להוציא את הקדושה של הערב רב. אבל מה ההבדל? מה היה חסר? מכיוון שמבחינת ההגדרה של האמונה, זה אותה אמונה. האמונה של עם ישראל זה אמונה בשם, דהיינו האמונה של הגאולה. למדנו את זה פעם, כן? ואותו ערב רב האמין באותה אמונה. הם סבלו את הסבל של הגלות, והם רצו להשתתף בגאולה של עם ישראל. וזה הדגם שמה שהיה חקר בכל ההיסטוריה שלנו. מכל אומות העולם באים מבחינת ערב רב, אלו שרואים באמונת ישראל את האמונה של הבריאה כולה. זה מובן, כן? אבל מה היה חסר? מה היה ההבדל? שעם ישראל ידעו, וזה החינוך של האבות, את הדרך הרץ של האבות השייך לתורה. ואותו ערב רב רצה לקבל את התורה בלי הדרך הרץ של כל הדורות, מאברהם עד משה. היה חסר להם את הדרך ארץ העברי ששייך לתורת משה. בביטויים שלנו זה גיוך שלא כהלכה. זה מובן, כן. אז ברור שהיה צורך והכרח להוציא את הערב רב ממצרים. אבל זה היה בחיפזון. זה מה שמגלה את זה. ולכן, מה קרה? שאחר כך זה מתגלה בחטא העגל, ואחר כך בחטא דור המדבר. רק בקצרה, וזה דבר חשוב מאוד להבין, כן? שסוף סוף, חטא העגל זה בהשפעת הערב רב. ואם חטא כזה, חטא העגל, זה היה בהשפעה של הערב רב, כפי שאנחנו רואים לפי הפשט, כי מה אמרו? אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוצאתיך, אשר הוציאוך, אשר העלוך מארץ מצרים. כל פעם שמדובר על הערב רב, זה הביטוי עלייה מארץ מצרים. כל פעם שמדובר על ישראל, זה יציאה ממצרים. זה מובן? כן. זה ברור לפי לפי המקרא. ולכן מי אומר למי? אלה אלוהיך ישראל, אשר אלוהיך. זה היה לברם שאומר, שאומר לישראל. אז מי אנחנו אחר כך? משה מתפלל גבי ישראל. צריך להציל את עם ישראל. וכדי להציל את עם ישראל צריך לסלוח על הלברם. זה מובן? אחר כך יש תפילה שנייה. כשהקדוש ברוך הוא סלח, מחל על הלברם, אז הם, עכשיו הם ישראל. ולכן עכשיו יש חטא לאותו הלברם, מכיוון שהם נידונים לפי תורת ישראל. ולכן יש תפילה שנייה על הלברם. אתם תלמדו את זה בפרשת קיטיסה. אבל זה רק באחרית הימים, שהגיור של אותו הלברם יהיה מושלם. לכן, למה שאני אומר עכשיו, אין לי מקור, אבל כדאי לחשוב על זה. מה היה החטא של דור המדבר, חטא המרגלים? שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. ולכן אני ממשיך את אותו הסבר. כמו שחטא העגל, זה היה בהשפעת הערב רב, זה היה ההתנהגות שלהם בעבודת הבורא. ההתנהגות שלהם בעבודת הבורא הייתה עבודה אבל זרה. לא עבודה של העם העברי, לא עבודת השם, אלא דרך המזלות. זה לא אומר שזה היה עבודת אלילים, אלא עבודה אשר לא ביקשה התורה גבי ישראל. הם המשיכו להתנהג כמו הדתיים הגויים, והם היו מוכנים לקבל תורת משה, אבל את החינוך של האבות לא קיבלו. זה מובן, הוא לא צריך להסביר יותר, כן? תראו בכוזרי, כי למיתו של דבר לא רצו להחליף את הקדוש ברוך הוא בעגל, אלא משה רבנו, כן? זוכים את זה, כן? ובשכון הגברה, זה חטא העגל, זה שייך להגדרה של הספירות כעיגולים, הם בחרו בעיגולים, דהיינו בצד הטבעי של הכוחות האלוקות בעולם. זה חטא העגל, זה העיגולים. טוב, אני סוגר את העניין. ואכן אני ממשיך, כשהדור, דור המדבר, לא רצה להיכנס לארץ ישראל, זה שוב ההשפעה של הערב רב. ומה שאני רוצה לומר עכשיו זה קצת דבר חמור מאוד. קצת מאוד, כן? זהו זה. מכיוון ש... ארץ ישראל זה הבטחה לעם ישראל, לבני ישראל, לשבטים שהם צאצאי האבות, זה הארץ שלהם, זה שייך לעם העברי. ארץ ישראל זה לא שייך לערב רב, ולכן אין ציונות בתורת הערב רב. יש תורת משה שלמה, חוץ מציון. מכיוון שציון זה שייך לעם העברי, ולא לערב רב. זה מובן? ולכן לא אמרתי שאלו שקיבלו תורת משה בלי הציונות הם צאצאי הערב רב. אני לא יודע, ייתכן שזה יותר חמור מזה, מכיוון שערב רב אפשר להבין, אבל אם הם יהודים, אם מוצא יהודי, זה חמור. זה מובן. אבל זה דומה מאוד. ופה יש לנו הסבר ברוך, כן. כי כשמדובר בארץ ישראל, זה לא אומר להם כלום. תורת משה זה תורת משה, ארץ ישראל. ואני מרגיש בתגובה של אלו שמקבלים תורת משה, וארץ ישראל של מטה, זה לא אומר להם שום דבר, כן? ארץ הקודש, ירושלים של מעלה, ארץ ישראל של מעלה, מיסטיקה כזו עמוקה מאוד, כזה מובן, כן? ומקבידים במצוות תורת משה בחוץ לארץ. אבל ארץ ישראל, זה שייך ליהודים. טוב, זה מובן? זה מפתיע, אבל אי אפשר להסביר אחרת, כן? טוב, זה הזוהמה של אותו נחש, כן? שממשיך לתפקד. ואז אני חוזר לנושא. ולכן ברור שמשה רבנו צדק כשרצה להוציא את הקדושה הנסתרת שהיה בערב רב, אבל צריך זמן, ויש צורך של בירור. מי שחטא, טוב, מי שלא חטא זה יתברר אחר כך. אנחנו לומדים את זה, אז חטא העגל, כן? ודווקא העונש של חטא העגל התגלה בהזדמנות של חטא המרגלים. זה מובן, זה אותו חטא. אולי אני אזכיר בקצרה מה שלמדנו פעם, וזה מסיים את הנושא, פחות או יותר. שיש בגמרא שבת, יש אגדה שמסבירה על פסוק של פרשת יתרו, ויתייצבו בתחתית ההר, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהי גבורתכם. אתם זוכרים את הפסוק. אבל סוף סוף אנחנו רואים שסוף סוף קיבלו את התורה, כן? אבל למה נקברו במדבר? והסיבה, לפי הפשט של המקרא, שנקברו במדבר, זה מכיוון שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. זה מובן? ולכן, קבלת התורה וכניסה לארץ זה אותו דבר, לפי אותו מדרש, כן? אני חוזר על הפשט של המדרש. אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אחר כך, שם היה קבורתם, כל הדור הזה. חוץ מקלב בן יפונה, ויהושע בן נון. אתם זוכרים את הדיוקים, כן? ולכן זה מגלה כי אף על פי שקיבלו את התורה, נקברו במדבר מכיוון שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. טוב, זה נושא בפני עצמו. אז זה אותו העניין. מי שמקבל את המשימה להיות עבד השם, אבל בצד התומה, אף על פי שמלכתחילה היה בכוחו להיות הצדיק בגהינם, מתגלה שלמיתו של דבר הוא היה שייך לרשות של הגהינם. זה אותו נושא. אז ממשיכים? כן.
על העגל? כן. אם אין תורה בלי דרך ארץ לעבוד, כיצד להבין שהקדוש ברוך הוא רצה להתחיל מחדש אלא ממשכן? אז זו סכנה גדולה.
לא. כן, כן, אני מבין את הנושא. אתה זוכר מה אמר המדרש כשמשה שבר את הלוחות? המדרש אומר על הפסוק, את הלוחות אשר שיבחת, ישר כוחך ששיבחת. זה לשון המדרש, כן. דהיינו, הקדוש ברוך הוא היה מחכה שמשה ישבור את הלוחות. ולכן, הוא שמח כשמשה שבר את הלוחות, מכיוון שהציל את העם. היה צריך או להשמיד את העם או לשבור את הלוחות. כי גבי הלוחות, העם היה עכשיו. ולכן אם הלוחות נשברו, כאילו התורה לא נתגלתה מהעולם, ולכן יש ערך הפעים לעם. זה מובן, כן. אז אנחנו רואים שהשאיפה של הקדוש ברוך הוא היה לשבור את הלוחות. אבל הוא חיכה שמשה רבנו ישבור את הלוחות. למה? מכיוון שברמה המוחלטת של האמת, אי אפשר לשבור את הלוחות, כי הלוחות הם לוחות האמת. ולכן, בלשון קצת שונה, לפי מידת הדין היה צריך להשמיד את העם, אבל לפי מידת הרחמים היה צריך לשבור את הלוחות. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול לשבור את הלוחות, כי הלוחות זה האמת. ולכן זה זכותו של משה, שהוא הבין את רצון הקדוש ברוך הוא שהיה צריך לשבור את הלוחות, ולכן הוא אומר לו, ישר כוחך ששיבחת. זה העומק של המדרש. אז זה אותו עניין. לפי מידת הדין, הניסיון לגלות זהות ישראל כעם, כצאצאי האבות, נכשל לכאורה. אז ניסיון אחר, אולי נוציא ממשה רבנו עם אחר לגמרי, שיהיה כמין כנסייה של ישראל. מכיוון שהשאלה על אותו עניין, שעם שיוצא ממשה, זה עם יוצא גם כן מאברהם יצחק יעקב, מכיוון שמשה הוא מצאצאי אברהם יצחק יעקב. מבינים את השאלה? כן? המצוא של דבר, התפקיד של משה והתפקיד של האבות הוא שונה לגמרי, הם שונים לגמרי. התפקיד של האבות זה להוליד אומה. התפקיד של משה זה להיות רב של בית מדרש. זה משה רבנו, והאבות זה אברהם, יצחק ויעקב אבינו. זה תפקיד אחר לגמרי. לאבות יש בנים, אין תלמידים. למשה יש תלמידים, אין בנים. בנים ממשה, של משה לא יודעים מי הם. תלמידים של אברהם לא יודעים מי הם. רק באחרית הימים חוזרים את הנפש אשר עשו מחרן. זה מובן, זה קצת סכמטי, כן, אבל זה מובן. ולכן להקים עם ישראל ממשה, זה להקים כנסייה ולא אומה. ולכן משה בעצמו יודע שלא, זה לא רצון הבורא. אבל לפי מידת הדין מתגלה שאם האסטרטגיה הראשונה, עם ישראל נכשל, אז אולי יש אסטרטגיה שנייה, הנצחות, אבל וכמייסד משה רבנו, תפסתם את העניין, אבל משה רבנו יודע את זה, לכן הוא אומר, זכור לאברהם, ליצחק ויעקב עבדיך. זה מובן. טוב, אז אנחנו חוזרים למדרש שלו. אני אמרתי לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי ליורשו. אז מה שרציתי להסביר, שזה לפי פשט של המדרש, לכאורה המצב של אברהם הוא לא כל כך טוב, כן? הקדוש ברוך הוא כאילו, איך אומרים את זה, מוכיח אותו, ואומר לו, אתה לא מתנהג יפה, אתה חבר של תמי כזה, כן? אז לכן רציתי להסביר, כן, מידתו של אברהם היא מידתו של אברהם. כשאחר כך, במרוצת הזמן, אותו מצב מתגלה אצל צאצאי אברהם, אז זה חטא. אוי לרשר ואוי לשכנו, ואל תתחבר לרשר. לוט צריך להיפרד ממנו, אבל אברהם מתפרד מלוט, אבל זה כואב לו. הוא כעס, זה אותו דבר עם ישמעאל. זה מובן, כן? נמשיך. אם כן, ילך ויביא לו שני פרסטיקים. פרסטיקים, לפי הפירוש, זה טפילים, פרזיטים, כן? מן השוק, ביורישם את שלו, כמו שהוא רוצה, בן אחיו. הדעוד יכתיב, גרש לץ, במשלה זה לוט. ויצא מדון, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם, זה המדון, זה הריב, וישבות דין וקלון. כשאתה מגרש לץ, אז ישבות דין וקלון. זה ההמשך של הפסוק במשלת. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה וכו'. אוהב טהור לב חן, שפתיו ראהו מלך. הקדוש ברוך הוא אוהב כל מי שהוא טהור לב. ומי שיש לו חן בשפתיו, מלך הוא. ראהו זה אברהם, שהיה תמים וטהור לבב, ונעשה אוהבו של מקום. שנאמר, זרע אברהם אוהבי. צריך להבין את הפשט. לא כתוב זרע לא כתוב פה זרע אברהם אהובי, אלא אוהבי. ולפי שהיה לו חן בשפתיו, שנאמר באיוב, ובר גבורות וכין רקו. נעשה לו הקדוש ברוך הוא כרע, שמתוך האהבה שהאהבו אמר לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אז בשום ספק, הכוונה של החלק השני של המדרש, זה להודיע לנו ששיעור קומה של אברהם הוא מיוחד לגמרי, הוא יוצא מן הכלל. כפי שניסיתי להסביר מקודם, שאברהם הוא הצדיק האמיתי, יוצא מן הכלל בכל ההיסטוריה של העם האנושי, ושהוא ההתחלה של התגלות המידות של הזהות העברית. והמידה הראשונה, לפי הסדר, זה מידת החסד, וחסד מוחלט. אבל, שוב, צאצאי ישראל, בני ישראל, בבחינת הנושא של מעשה אבות סימן לבנים, הם שייכים לאותם בעיות, לאותם המצבים, אבל הם צריכים להתנהג, כן? שוב אני חוזר, והדברים הם מדויקים, לפי השולחן הערוך של תורת משה, ולא לפי מידה זו ומידה אחרת נפחדת. זה מובן, כן? כי הפירוד בייחוד המידות זה מגלה טעות בתורה. ולכן המדרש מסביר, המצב של המעברנו הוא יוצא מן הכלל לגמרי, הוא אוהבו של הבורא. טוב, אנחנו נסיים פה הערב, וכך כשנגיע לפרקים הבאים, נראה כי היעד, התכלית שסוף התולדות, זה התכלית המשיחי של התולדות, זה כשאנחנו מוצאים את התשובה לפסוק הראשון של פרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אתם זוכרים את כל הדיוקים של המפרשים. כל זה אנחנו יודעים כבר, שיצחק הוא בן אברהם, ושאברהם הוליד את יצחק. יש הרבה דיוקים של המפרשים, וכדאי לזכור אותם, אבל בסוף עד שאנחנו מגיעים להבנה של הפסוק. מה אנחנו מחכים? עד כאן, וזה עד אחרית הימים, אברהם הוליד את יצחק. הצדיק של מידת החסד מוליד את הצדיק של מידת הדין. כל עוד שאנחנו לא שומעים, יצחק הוליד את אברהם, לא הגענו לסוף התולדות. דהיינו, כשהצדיק של מידת הדין יוליד את הצדיק של מידת החסד, אז זה האמת של מידת הרחמים. ולכן אנחנו מחכים את הביטוי, יצחק הוליד את אברהם, וזהו ישראל. מה שהיה בהתחלה, אברהם, אנחנו מוצאים את זה. בסוף, ישראל. טוב, אז אני חושב שאי אפשר להמשיך.